כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
המשוגעים לדבר, טורו השבועי של יוגב קרמל, והפעם יעל בית אב, בת 36 משחרות, אורגת בצמר גמלים ועוסקת במלאכות בדואיות מסורתיות. מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולווה ללקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. יעל, ממתי לגמלים יש צמר? לא הרבה יודעים זאת, אבל לגמלים יש פרוות חורף, שבאביב נושרות באופן טבעי, ולכן לא צריך לגזוז אותן, כמו אצל חיות אחרות, אלא רק ללקט באופן ידני. הצמר של הנעקות רך יותר, ושל הבחרים הכי רך ונעים. הוא גדל בעיקר באזור הדבשת, ומעט על הראש. מה זה אומר ללקט? זה לא עניין פשוט בכלל. אני ובן זוגי יניב ניגשים לשוקת שממנה שוטות הנעקות, מטפסים על עוקב המים ולוקחים להן את השיער בזמן שהן שוטות ברגוע. הן לא ממש מרגישות משהו. זה יכול להיות אפילו קצת נעים, כי לא מדובר במריטה, אלא בהסרה עדינה של צמר שכבר נשאר, ובלעדינו פשוט היה אף ברוח. אז אתם מסתובבים במרחבי הנגב ורודפים אחרי עדרי גמלים? אנחנו מתואמים עם רואי הגמלים. למרבה הצער, זה תחום שהולך ונעלם. אין היום הרבה רועי גמלים בנגב. הם מרוכזים בעיקר באזורים כמו ערד, נחל דימונה והר הנגב. אנחנו מבלים איתם המון בשטח ועוזרים להם בעבודה השוטפת שלהם. הרועים חיים בשטח ימים רבים ומושכים, ישנים במערות עם קריות שמילאו בסערות גמל. אנחנו מגיעים לפעמים למערות שלהם ואוספים את הקריות, וכך יש לנו מאגר מוכן של סערות. מה הרועים חושבים עליכם? רובם מעריכים את העניין שלנו במסורת שלהם, כי הם כבר לא התעסקו בלאסוף את הצמר, וכשאנחנו מגיעים, הם שמחים לעזור. מדובר בחבר'ה מהפזורה, מההתיישבות הלא מוסדרת. יש להם בתי קבע, אבל חלק גדול מהם מבלים בשטח במסגרת האיזבה, העתקת מקום המגורים במהלך השנה לפי אזורי מראה. מה ההבדל בין צמר כבשים לצמר גמלים? לצמר הכבשים יש סיבים ארוכים יותר וקלים יותר לתביעה. ומכיוון שהוא לבן, גם קל לצבוע אותו. צמר הגמלים דק ועדין יותר, הסיבים קצרים יותר והשערה חלולה. לכן הוא גם יותר מבודד חום. ומכיוון שצבעו חום, לא צובעים אותו. אילו פריטים אורגים מצמר גמלים? היות שצמר הגמלים רך יותר מצמר כבשים, הוא משמש בעיקר בפריטים שאמורים להיות קלים ונעימים, כמו סמיכות לילדים, יריות של קירות האוהל, שטיחים וחריות. אני עובדת גם עם צמר כבשים, וברוב הפריטים שאני יוצרת, אני משלבת בין שני סוגי הצמר, ומכינה איתם בעיקר שטיחים ושטיחי קיר. באילו דוגמאות את משתמשת? אני מקפידה מאוד ללכת על הקו הבדואי המסורתי, שאני מאוד אוהבת. הדוגמאות הבדואיות הן בעיקר צורות גיאומטריות, לרוב משולשים. הצבעים המסורתיים הם אדום, כחול, שחור, וגם חום ולבן, שהם הצבעים הטבעיים של הצמר. האריגה הבדואית נקראת נסיג, רואים בה את חוטי האורך בלבד, ואורגים בה יריות צרות וארוכות מאוד. בגלל זה הצורות האופייניות הן בעיקר צורות הבנויות לאורך. אבל אזורים אחרים פיתחו טכניקות משוכללות יותר, כמו מרגום, המבוססת על קשרים שנעשים עם חוטי השתי ונפוצה באזור באר שבע, דביה, טכניקה שמזכירה קצת אריגה של שטיח פרסי עם שוונסים, ושג'ר, טכניקה מסעודיה, שמבוססת על מתיחה מתוחכמת של חוטי השתי. איך צעירה יהודיה מגיעה לבדואים וגמלים? עוד בנעוריי היו לי כמה חברים שעזבו את בית הספר בגיל מוקדם ומצאו את עצמם בנגב. מהם שמעתי על ההרפתקאות שם ונדלקתי. גדלתי בנס ציונה, ובצעירותי עבדתי עם סוסים, אבל בשלב מסוים דגדג לי להכיר את החיה הזאת שנקראת גמל, ולא דומה לאף חיה אחרת. לכן כבר בחופשת השחרור שלי מצהל, יצאתי לנגב וחיפשתי חוות גמלים שאוכל לעבוד בה. זה תחום שוביניסטי מאוד. הייתי צריכה לעבור כמה חוות שבהן אמרו לי, זה לא מתאים לבנות, איך תרים יוקף? עד שהתקבלתי לחווה כאן בשחרות. בחווה התחלתי להתמקצע ויצאתי עם הגמלים לשטח. אבל אחרי שנה הרגשתי שלא מספיק לי ללמוד ממדריך שמלמד מדריך. אז יצאתי למסע בעקבות האנשים האמיתיים של המדבר. בהר הנגב פגשתי רועה שהעסיק אותי בתחזוק העדר שלו. בהמשך התחברתי עם רועה ששמו סלימן מאזור דימונה, שלימד אותי לאלף גמלים. חבר אחר, אלי, מתל ערד, עירך אותי ואת יניב אצלו כמה חודשים. מילדיו למדתי איך לחיות בשטח, ומהאנשים שלו למדתי דברים מסורתיים כמו חביצת חמאה בנוד מאור, מתי התחלת לעסוק בצמר גמלים? כשגרתי עם משפחה בדואית באזור עובדת, עבדתי צמוד עם הנשים ולמדתי מהן את המלאכות. יום אחד חזרתי מהמראה, באתי לבעלת הבית עם בוכתה של צמר גמלים, ואמרתי לה, אני רוצה ללמוד לעשות חוט כמו שהייתם עושים פעם. היא אמרה לי, בשביל מה את צריכה את זה? לקח לי זמן להסביר לה שזה מה שבא לי לעשות. היא הביאה את הסבתא של המשפחה, שהביאה מרזל, הפלך של הבדואים, ושתיהן לימדו אותי. כשהיא לקחה את הצמר והפכה אותו לחוט, זה היה כמו קסם. התחלתי לאסוף עוד צמר ולהתאמן בתביעה, עד שיצא לי חוט אחיד ויפה. הן גם לימדו אותך הריגה? לא. כשרציתי ללמוד הריגה, גיליתי שאף אחד בכפר לא יודעת את המלאכה. כולן כבר הפסיקו עם זה. אז הגעתי ללקיה, שם יש ארגון של אורגות, והן לימדו אותי הריגה. זה לא שהן מעבירות שיעורים, פשוט דפקתי יום אחד בדלת ואמרתי, שלום, אני רוצה שתלמדו אותי להרוג. אחרי זה השתלמתי אצל פייזה אבו אמרה מסגב שלום, האחרונה בנגב שעוד מכירה את כל הדוגמאות הבדואיות המסורתיות, ולאט לאט נאסף הידע. כשחזרתי לאום מוסי מאזור עובדת שאצלה למדתי תביעה, פרסתי את הנול והבנות שלה שאלו, אמא מה זה? אז היא אמרה להן, זה נול, פעם היינו אורגות על זה, גדלתי על זה. הן היו בהלם כי הן לא ידעו עליו כלום, זה פשוט אוצר הולך ונעלם. לכן אני ואום מוסי הקמנו סדנאות שבהן לימדנו מלאכות מסורתיות שכבר נשכחו. לימדנו גם יהודיות, אבל בעיקר הסתובבנו בכפרים ולימדנו בדואיות את המלאכות של אימותיהן. כיום את מרגישה בדואית בעצמך? לא, אני סתם נשמה עתיקה שעברה הרבה גלגולים. אמנם כשהייתי ילדה שנהגה ללכת יחפה בכל מקום, סבתא שלי הייתה קוראת לי בדואית קטנה, אבל זה לא היה בקונוטציה טובה. אצלם בעיראק בדואים היו חלק מהקסטה הכי נמוכה. לי יש המון הערכה לתרבות הזאת. למדתי ממנה המון. המשוגעים לדבר, טורו השבועי של יוגב קרמל, והפעם יעל בית אב, בת 36 משחרות, הורגת בצמר גמלים ועוסקת במלאכות בדואיות מסורתיות. מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.